שלום, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות. אנחנו גם בערב של שבת חנוכה וגם קוראים בשבת את פרשת מקץ. אני חושבת שאפשר לדבר על שני הדברים ביחד, כי חנוכה הוא סוג של חג של חינוך ושל זהות מול המלכות היוונית של אז, סיפורם של החשמונאים. והסיפור שלנו בפרשה הוא ממש קשור, הסיפור של יוסף בתרבות מצרית זרה, איך שומרים על זהות, גם מול תרבות מצרים, גם מול תרבות יוון, והיום מול תרבויות אחרות, מול אתגרים מסוג אחר. אז אנחנו נצלול רגע לתוך הפרשה, עוד מעט גם נרות שבת, גם נרות חנוכה, יש הרי כל כך הרבה אור בימים האלה וכל כך הרבה נרות, אבל נצלול רגע לתוך הפרשה, ואני בחרתי, כיוון שזה סיפור באמת עמוק, עם הרבה מאוד עלילות משנה, הסיפור של יוסף ואחיו, בחרתי במשפטים, הייתי קוראת להם משני עלילה, חמישה משפטים, חמישה ביטויים, שהם, אני חושבת, המהות, האסנס של הסיפור, הם כאילו לוקחים אותו ומזיזים אותו קדימה, ואלה משפטי מפתח שיכולים באמת להעשיר גם את החיים שלנו. כי הסיפור הוא לא איך יוסף רב עם האחים שלו, אלא איך אנחנו מנהלים את המערכות היחסים שלנו בין האחים ובין השבטים השונים, איך מתמודדים עם תרבות זרה, איך יוצאים ממצבי משבר, כמו שיוסף התמודד איתם בכלא ועוד, ואיך משלימים בסופו של דבר ומגיעים לפיוס מתוך הטרגדיה הקשה הזאת. אז רק נאמר שמי שלא עקב עד עכשיו, משום מה, אחרי הפרשות, זה כאילו קצת מתחיל סיפור חדש. כלומר, אנחנו בספר בראשית, בריאת העולם, והמבול, ואברהם אבינו, ויצחק, ויעקב. ועכשיו זה כאילו הסיפור הזה של יוסף ואחיו הוא עלילה בפני עצמה, עגולה, לא סתם מחזות זמר ועוד ועוד ספרים, נכתבו רק על האירוע הזה, שהוא מאוד חשוב לנו היום, אני חושבת גם במדינת ישראל שלנו עכשיו. אז בואו רק תקציר, כן העלילה. יעקב אבינו הוא אבא ל-12 שבטים. יוסף הוא רק אחד מהם. ופה אנחנו פוגשים את משפט המפתח, ארבע מילים, שזאת זעקה בעצם, זעקה, שבוקעת מפיו של יוסף והיא מהדהדת עד היום. זה בעצם הביטוי הראשון שיקדם אותנו עם העלילה. והביטוי הזה הוא, את החי אנוכי מבקש. שואל מישהו, את יוסף, הוא ככה טועה בדרך, מחפש את האחים שלו, שואל אותו, מה אתה רוצה? והוא אומר, את החי אנוכי מבקש. זה לא נון צדיק, זה לא רואים פיזי, נקודה פיזית. הוא בעצם נותן פה משהו מעומק ליבו, מקירות ליבו. הוא לא רוצה לדעת בדיוק איפה הם, ימין השמאלה וכך שם בכיכר. הוא רוצה את האחים שלו כי הוא רוצה אחווה, כן? אח זה מלשון אחווה. וזה בעצם האירוע הראשון בסיפור הזה, שמתחיל לא טוב. ליעקב יש כמובן, אמרנו, 12 שבטים, 12 בנים, הם עוד לא כל אחד שבט, כל אחד הוא פשוט בן בפני עצמו. והיחסים ביניהם עלולים לעלות על המסלול של כל האחים עד עכשיו. בוא נתחיל, אמרנו, ספר בראשית, פשוט מביך להיזכר. קין והבל, שני אחים, מלחמת אחים אמיתית, שני אחים ביולוגיים, קין רוצח את הבל. כך זה מתחיל. אז האחים הראשונים על בימת ההיסטוריה לא מסוגלים להסתדר. יש להם את כל העולם, תחלקו חצי חצי, הכל בידיכם, על מה אתם בכלל רבים? קין רוצח את הבל. סיפור לא נעמיק בו, אבל זו התוצאה, שורה תחתונה. ואז לאברהם נולדים גם יצחק וגם ישמעאל, וזה מסתיים בפיצול קשה. בין יצחק לישמעאל, בגירוש בעצם של ישמעאל, בבחירה ביצחק, להמשיך את השושלת, ובמתח איבה, יהיו מי שיגידו עד היום. ואז יצחק, נולדים לו שני תאומים, יעקב ועשיו, נו, אולי הפעם, אחים תאומים, זה יסתדר, יעקב ועשיו הם גם סמל למאבק. שוב, כל סיפור פה עם הרבה משמעות, לא נרחיב, אבל הבנו את השורה התחתונה, עוד פעם, עשיו ויעקב, זה לא עובד ביחד, הם רבים עוד מהרחם, הם רבים, ותמיד יש סכנה ממש, עשיו מאיים להרוג את יעקב, יעקב נמלט, זה פשוט לא עובד. ועכשיו, הילדים של יעקב חושבים שהמודל הזה יחזור על עצמו. שיהיה בן אחד שימשיך, והם יסולקו מעל בימת ההיסטוריה. זה כנראה מה שמוביל לתסיסה ולאיבה, לשנאה, לקנאה, לתחרות, בין 12 האחים. כשיוסף אומר את החי אנוכי מבקש, על זה הוא מבקש, הוא מתפלל. בואו לא נשחזר את המודל הנורא הזה, דור אחרי דור אחרי דור, שכבר עובר פה באנושות בירושה. כאילו אחים לא יכולים להסתדר. בואו נבנה מודל אחר. עכשיו זה קשה, כי יעקב אוהב את יוסף. זוכרים את העלילה? הוא תופר לו כתונת פסים. והוא אוהב אותו יותר מכולם. ליוסף יש חלומות. חלומות על כך שכולם השתחוו לו. אם זה האלומות של החיטה, ואם זה השמש, הירח, הכוכבים. יש לו חלומות, הוא משתף בחלומות האלה שיום יבוא והוא יהיה המוביל וכולם השתחוו לו. והאחים לא מדברים איתו לשלום, ככה אומרים לנו. הם לא יכולים בכלל לומר לו שלום. והוא מסופר לנו מביא את דיבתם רעה אל יעקב. כלומר, יש פה אירוע שבעצם מבשר לנו שוב על הכללה הזאת מדור לדור, מלחמת אחים. הם יושבים לאכול אחרי שהם זורקים אותו לבור. אנחנו זוכרים את הסיפור העגום הזה, בהתחלה הם ממש רוצים להרוג אותו, בסוף רק במרכאות זורקים לבור, ואז עוברת שם איזו שיירה ומוכרים אותו לעבד במצרים, והשיירה לוקחת אותו. הם כאילו פינו את הבעיה הזאת מחייהם. הם לוקחים את הכתונת שלו, כתונת הפסים המפורסמת, את הכותונת, טובלים אותה בדם, מביאים לאבא יעקב ואומרים, טרוף טורף יוסף. לכאורה הם, כן, סיימו את המשימה, טיפלו בה. כמובן שלא. ואני חושבת שהאירוע הזה, שוב, הצעקה של יוסף, עוד לפני שמוכרים אותו, את אחי אנוכי מבקש, מהדהדת עד היום, ביחסים בין השבטים השונים בעם ישראל עד היום, איך ממשיכים כולם את המורשת של יעקב אבינו, אבל באחווה. לא פשוט בכלל לנהל את היחסים בינינו, אנחנו מכירים את זה. זה, הייתי אומר, את הפסוק הראשון שמקדם לנו את העלילה. פסוק המפתח השני, אני חושבת שהוא ממש גם יכול ללמד אותנו היום, כאן ועכשיו, הוא שלוש מילים. ויהי איש מצליח. אנחנו היינו מצפים שהעבד הזה, שנמכר, העבד העברי, הבזוי, הצעיר, יוסף, שנמכר למצרים, לא בדיוק יהיה מצליח. יהיה נכשל. ואיש מצליח, התורה אומרת לנו. יוסף מצליח שם מעל ומעבר באופן מפתיע ומעורר התפעלות. איך הוא מצליח ובעצם מהי הצלחה? מעניין שהביטוי הזה עד היום, אתה יכול לקרוא בעיתונים, הוא איש מצליח, הוא איש מצליח בתחום הבידור, הספורט, הכספים. מה זה הצלחה בכלל? מה זה נקרא להיות איש מצליח? יוסף הוא מודל להצלחה, ועוד בתרבות מאוד מאוד זרה, עוינת, כי יש בו תכונה מאוד מיוחדת. הוא איש מצליח כי הוא מחבר את ההצלחה שלו למקור ההצלחה. הוא לא מייחס אותה לעצמו, וככל שהוא מתמיד בזה, הוא רק יותר מצליח. בואו נראה שנייה את הפסוקים, איך הם מתארים לנו את הדמות. שוב, מגיע איזה עבד עברי, מחור ככה, בזוי, עלוב, תראו מה הוא עושה. והיא השם את יוסף, והיא איש מצליח, והיא בבית אדוניו המצרי. וירא אדוניו כי השם איתו, אפילו האדון שלו רואה שאלוקים איתו, וכל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו. וימצא יוסף חן בעיניו, וישרת אותו, ויפקידהו על ביתו, וכל יש לו נתן בידו. והיא מאז יפקיד אותו בביתו, ועל כל אשר יש לו. ויברך השם את בית המצרי, בגלל יוסף. והיא ברכת השם בכל אשר יש לו, בבית ובשדה. מה מאפיין את יוסף? הקשר הגדול למי שברא אותו ושלח אותו, גם לשליחות המורכבת הזאת. רשי אומר לנו, מה זה אומר שיוסף היה ככה איש מצליח? רשי אומר, שם שמיים שגור על פיו. הוא היה מייחס כל דבר, ברוך השם, בעזרת השם, זה לא אני. יש אלוקים בתרבות של עבודה זרה, בתרבות מצרית, זה דבר נדיר. שם שמיים שגור על פיו. חזל בתיאור אחר, גם מתייחסים לפסוקים האלה, מה ההצלחה? חזל אומרים שיוסף היה, שימו לב, מלחש ונכנס, מלחש ויוצא. הוא כל הזמן עשה תפילה. תפילה לאלוקיו בליבו. כל עוד הוא עושה את העבודות שם בבית, הוא תוך כדי מתפלל להצלחתו, אולי גם לצאת משם יום אחד, כן? אבל הוא מאופיין בזה שהוא לא שוכח מי הוא, גם מול עולם זר ומנוכר. לא רק שהוא מצליח, גם במצבי משבר. כשיש הצלחה כלכלית, שפע, זה קל להגיד, ברוך השם ובעזרת השם. מה קורה במבחן אמיתי לערכים שלו? ערכים לא נמדדים בזמן נוח. ערכים נמדדים בזמן מבחן, בזמן משבר. אז שימו לב מה קורה כשאשת פוטיפר מנסה לפתות את יוסף. אשתו של אותו אחד ששם אותו אצלו בבית, כן, אותו אחד שרואה שהוא מצליח והשם מצליח בידו, אשתו של פוטיפר, ויוסף מסרב לה. אבל איך הוא מסרב? תראו את הביטוי, שוב, שיוצא מפיו. ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת, וחטאתי לאלוקים. יוסף מחובר, מחובר כלפי מעלה, לא שוכח מי הוא, מאיפה הוא בא, מה הערכים שלו. אגב, זה לא מובן מאליו, יש לו את כל התירוצים לשכוח ולזנוח את מורשתו. זרקו אותו מהבית של יעקב, מכרו אותו, התעללו בו. למה הוא שומר אמונים? קודם כל הוא זוכר שזה האחים, אבל יש את יעקב אבינו, את יצחק, את אברהם, הוא ממשיך פה איזושהי שושלת, וכנראה הזיכרונות החינוכיים שיש לו, מרחל אמו ויעקב אביו, חזקים מהכל. חז"ל אומרים שכל פעם, כדי לא לחטוא, הוא היה רואה את הדמות דיוקן של אביו. כן, לא פיזית, אבל הוא היה מדמיין. איך אני יכול? אבא, אני צריך להמשיך. זוכר, זיכרונות יפים מהאוהל של יעקב, מהאהבה, מהקשר המיוחד ביניהם, הוא היה בן האהוב עליו. אז יוסף בעצם, איש מצליח, בפורמט כאילו חדש של הצלחה. הצלחה זה לדעת מאיפה באתי, ולא להתבלבל מאורות נוצצים של תרבות חיצונית. זה מחבר אותנו גם לחנוכה, ולאתגר, הייתי אומרת, שמירת האש והניצוץ גם בימים האלה. סטיבן שפילברג, כנראה הבמה היהודי הגדול ביותר, התראיין פעם על הילדות שלו. וסיפר שהם גרו ליד הרבה שכנים נוצרים, ובכל החגים, בעיקר קריסמס, היה איזשהו אור שעולה מהבית שלהם. כל הג'ינגל בלס והצי השוח והמזחלות שלג וכמובן סנטה קלאוס, הכל היה נורא מפתה. ואמר סטיבן שפילברג שזה היה האור הכי מדליק, כאילו, שהוא ראה, הכי מושך, הכי נוצץ. והוא התחנן לאבא שלו להדליק גם כן אורות, אבא שלו היה אומר לו לא. אבל אין שם את ההמשך. אני מכירה את זה מהרבה יהודים אמריקאים אחרים. אורות החנוכה הקטנים, הורים אומרים לילדיהם, אנחנו לא מדליקים את כל העיר בצבעי, אבל באותה תקופה בשנה אנחנו חוגים חנוכה. זה אור אחר, פשוט יותר, אבל זאת השמחה, זאת הזהות. זה מעניין, שפילברג בעצם מבטא דורות שלמים של אמריקאים של, שחיים במיעוט. אנחנו לא רגילים לזה, כי בכל מקום חנוכה, כן? מדינה יהודית. כשאתה גדל, כשאתה מעצב את הזהות שלך כמיעוט מול אורות של, של תרבות אחרת, של דת אחרת, הם צריכים לדלוק בצורה שהם יהיו מאוד אטרקטיביים, מאוד מעניינים. זה ממש לא תמיד ככה. וזה אחד האתגרים הגדולים, גם פה, גם בחול, גם מול יוסף שם. מה גורם לי בעולם פתוח ומפתה ומעניין, שבו הכל נגיש וכל האופציות פתוחות, מה גורם לי להמשיך להדליק את אור, את אור החנוכה? אגב, זה מעניין מבחינה סטטיסטית, רוב ככל היהודים, גם בחול זה מצווה מאוד פופולרית, גם פה, בכל הסקרים, מדליקים נרות חנוכה, רוצים להדליק את האור ואת האש הזה מדור לדור, ועדיין זה לא, זה לא דבר פשוט. לאחרונה, נמשיך רגע משפילברג לאמריקאי בכיר אחר, הסנאטור ג'ו ליברמן, היה מועמד לסגן נשיא מטעם הדמוקרטים בזמנו במרוץ של אל גור, אם היה נבחר היה ודאי יהודי בתפקיד הבכיר ביותר בפוליטיקה האמריקאית. ג'ו ליברמן פרסם בימים אלה ספר שלו שיצא בעברית, תורגם לעברית, שנקרא זמן שבת. זה מאוד מעניין, ג'ו ליברמן הוא יהודי שומר תורה ומצוות, וכמובן שומר שבת, והוא הקדיש, זה סתם, זה בחירה מעניינת, במקום איזה ספר זיכרונות ביוגרפי, הוא ממש מקדיש עכשיו זמן רק לנושא השבת. זה כאילו המורשת שהוא רוצה להשאיר. כפוליטיקאי כל כך בכיר, שוב, קמפיין לנשיאות, כשהוא סגן נשיא, שומר שבת. והוא כותב בספר הזה, עד כמה בעיניו השמירה על המורשת, היא לא מעכבת את ההצלחה שלך בחברה זרה, היא מקדמת אותך. אמרנו, והיא איש מצליח, דווקא כי שם שמיים שגור על פיו, דווקא כי הוא מודל, הוא לא מתבייש בזהותו, וככל שאתה יותר מכבד את זהותך, יותר מכבדים אותך. הוא אומר, השבת למשל, הוא היה עוצר את כל הקמפיין. באמצע, שוב, תחשבו, מרוץ הנשיאות. הוא במלון, ל-24-25 שעות, הוא ואשתו הדסה, באיזה, כן, בתוך הזמן, מקדש כזה בתוך הזמן של שבת. וכשזה נגמר, הם חוזרים במלוא המרץ לקמפיין. והוא אומר, החברה מסביב אמרה, וואו, זה אדם שיש לו עקרונות, אדם שעומד על עקרונותיו. והמסר שלו לצעירים, אמריקאים, אבל בכלל, זה שאתה לא צריך לוותר על זהותך כדי להגיע לטופ, לפסגה. הוא כותב שם שבכלל על נקודת השבת, הוא כותב על הרבה, על, על, על עוד ערכים, על עוד חגים, אבל השבת היא, שוב, היא המוקד שלה, של מה שחשוב לו. הוא אומר, זה גם לא רק שהחברה יותר תעריך אותי, זה יעשה אותי עובד יותר טוב. כלומר, אני איש יותר מצליח אם אני שומר על ערכיי. הוא אומר את זה במשפט אחד, אני חושבת, משפט המפתח בספר שלו, אנחנו במשפטי המפתח בפרשה, אבל אם הייתי את כל הספר שלו צריכה לסכם במשפט אחד, אז הוא אומר ככה, הוא אומר, כששואלים אותי, איך אתה יכול להפסיק את עבודתך כסנאטור כדי לשמור שבת מדי שבוע, אני עונה, איך הייתי יכול לעשות את כל עבודתי כסנאטור, אלמלא הייתי מפסיק כדי לשמור שבת מדי שבוע. ונדמה לי שזה, זה לא מראה שזה לא מפריע, זה עוזר, אם יש הבדלה בין יום של מנוחה לששת ימי המעשה, זה מברך גם את ששת ימי העבודה והמעשה שלו. אוקיי, אז דיברנו קצת על את החי אנוכי מבקש, את הזעקה הזו לאחווה, זעקה שלא נענית, ויוסף מתגלגל למצרים, למצב מזעזע, ועדיין בתוך המצב הזה, והיא איש מצליח. הוא יודע להצליח מתוך שמירה על הזהות העברית שלו, כן? מתייחסים אליו כאל עברי שם. ואז העלילה שלנו מתקדמת. שוב, אנחנו משפטים שכל פעם מקדמים אותנו. אותה אשת פוטיפר שלא מצליחה לפתות את יוסף, כועסת, נעלבת, פגועה, ומעלילה עליו עלילה, כאילו הוא זה שקפה את עצמו עליה, ויוסף נזרק לכלא. טוב, לא היה שם בדיוק משפט צדק. האמינו לה, לא האמינו לו, ויוסף שוב חף מפשע, עלו אבל בכפיו, שוב מוצא את עצמו בתא סגור. אם קודם זה היה בבור, עכשיו הוא בתא. יש לו את כל התירוצים להיות הכי ממורמר בעולם. לשכוח גם את אלוקים, וגם, עזבו, דרך ארץ קדמה לתורה, גם את הדרך ארץ, את הנימוס, את המוסר הבסיסי, את הערכים. יש לו תירוץ באמת לשבת מקובץ, עצוב ועצבני, ממורמר על כל העולם. תראו מה עשו לו, איך הוא מצא את עצמו? בכלא מצרי, בחור צעיר, לאן כל זה הולך? ועוד שוב העלילה עליו כזאת אישה בכירה, מי יאמין לו אי פעם. והוא שם, וזה לוקח אותנו למשפט השלישי, ששוב עושה איזה טרנספורמציה בעלילה. מדוע פניכם רעים היום? נסביר, יוסף יושב ימים וחודשים בתא. יום אחד בכלא, אל הכלא נכנסים עוד שני אורחים, שני שרים בכירים של פרעה, שחטאו במשהו, בימים ההם, כן, לחטוא במצרים, זה לא בדיוק, זה לא מה שאנחנו קוראים היום עבירה פלילית, כל מיני דברים שהם עשו, ועליהם הם נזרקו לכלא. אלפשלות בעבודתם היומיומית כשרים שעסקו בתחום המזון, היו שר של משקים ושל אפייה, בהזנה של פרעה ושל הארמון. והם נזרקו לכלא. עכשיו, יוסף נמצא שם, אמרנו שוב, מדוכא לחלוטין, ללא, בלי עתיד, בלי תקווה, בלי חלום. מגיעים שני השרים האלה. עובר יום ועוד יום. בוקר אחד הוא רואה שהם לא כתמול שלשום. מדוכאים במיוחד. בואו נראה את הפסוקים, כן? כי זה הולך להפוך את העלילה לגמרי. ויבוא עליהם יוסף בבוקר, ויר אותם והינם זועפים. וישאל את שריסי פרעה, אשר איתו ומשמר בית אדוניו לאמור. הוא שואל את שני השרים האלה, מדוע פניכם רעים היום? ויאמרו אליו, חלום חלמנו, ופותר אין אותו. ויאמר עליהם יוסף, הלא לאלוקים פתרונים, ספרו נא לי. וואו, יש פה המון עומק. קודם כל, הוא כנראה כל יום היה בודק מה שלומם. כי אם הוא ראה בבוקר אחד שהם יותר מבואסים, מדוע פניכם רעים היום, סימן שהוא בדק גם אתמול ושלשום ולפני שבוע. אנחנו בכלל רואים מפה פתיחות לסביבה, ערנות, אכפתיות, רגישות לזולת. בתוך כל נסיבות החיים הקשות האלה, מאיפה יוסף מוצא אנרגיות? להתעניין בזולת. אבל עובדה, כנראה כל יום הוא בדק, כי בוקר אחד הוא ראה, מדוע פניכם רעים היום? מזה אנחנו לומדים שהוא גם בדק אתמול. אוקיי, אז כל יום הוא בודק. ואז הוא רואה, באמת שינוי. זה דבר מאוד חשוב, לראות את הזולת, נראות, visibility, מה שנקרא. אני חושבת שהיום בעיקר, שוב, בגלל הריכוז במסכים, המון פעמים, סתם, אני מכירה מישהי שהייתה בחול, חזרה אחרי שבוע למשרד. כלום. הלו, הייתי, חזרתי, הלכתי. כולם תקתקים, לא שמת לב שלא הייתי. בן אדם, לא יודעת מה, שברת היד חלילה, הלך, חזר, יחס, איך היה, מה היה, איך הרגשת, יומיים הוא לא היה, כי אשתו הרגישה לא טוב, כי הבת שלו הייתה בבידוד. לשים לב, נורא קשה היום, באמת, אנחנו עם עומס יתר על התודעה, ובטח שהצרכים של הזולת לא תמיד בראש מעייניי, אבל הם כן בראש מעייניו של יוסף. והוא שם לב לשינוי בארשת הפנים שלהם. דבר גדול. ומה קורה מזה? לא פחות מגאולה. השרים אומרים לו, יש להם חלום. ואז הוא אומר להם, שימו לב, למה תספרו לי כימה? כי לאלוקים פתרונים. שוב, איש מצליח בכל מקום, זה לא אני, זה אלוקים. ואז הם מספרים את החלום. הוא פותר. יוסף החכם פותר את החלומות נכון. מה שהוא אומר אכן קורה. כעבור זמן מה, קוראים ליוסף מהכלא, כי לפרעו המלך יש חלום לא פתור, והשרים לא מצליחים לפתור, ואחד השרים נזכר, יוסף. כשהוא פתר לי את החלום בכלא, הוא היה מאוד מוצלח בזה. אז אולי נקרא לו עכשיו מהכלא שהוא יפתור את החלום של פרעה. וזה מה שמשחרר את יוסף מהכלא, והופך אותו לשר בכיר במנגנון של פרעה. אז שוב, הוא היה רגיש, מדוע פניכם רעים היום? הם שיתפו אותו, ואחד מהם זכר את היכולת הזאת, ולימים זה מה שמשחרר אותו מהכלא, והופך אותו לעוזר של פרעה. הרגישות הזאת מגלגלת את כל העלילה מכלא לגאולה, לשחרור, יציאה מהכלא לחירות. וזה עוד יוביל אותנו בהמשך לפיוס עם האחים, עוד המשך יבוא. אבל יש פה דבר אדיר. אתה מסתכל על הפרצוף של הזולת, עושה לו טוב, לך תדע איזה מעגלים של חסד וטוב זה עוד יגלגל הלאה. במקרה של יוסף, נמשיך עם העלילה כי זה מדהים. המדוע פניכם רעים היום הזה בעצם מביא אותו לעמוד מול פרעה, ואז תראו שוב בפסוקים, קורה פה דבר מדהים. וישלח פרעה ויקרא את יוסף ויריצו מן הבור, מריצים אותו מהכלא, ויגלח ויחלף סמלותיו ויבוא אל פרעה. ויאמר פרעה אל יוסף, חלום חלמתי ופותר אין אותו, ואני שמעתי עליך לאמור, תשמע חלום לפתור אותו. ויען יוסף, זה רגע מאוד דרמטי, יוסף עומד מול מלך מצרים, העבד העברי הבזוי שיושב בכלא, צ'יק צ'ק, הטיסו אותו, מעתה והוא עומד מול פרעה, הוא לא מתבלבל. משפט שיוצא לו מהפה, לאמור, ויען יוסף את פרעה לאמור, בלעדיי אלוקים יענה את שלום פרעה. אפילו פה הוא לא מתבלבל. אם אלוקים ייתן לי, אני אהיה הצינור לתשובות שאלוקים ייתן לי. ואז קורה עוד דבר יפה. הוא מסביר לפרעה את החלום, הוא פותר לו. פרעה, אם אתם זוכרים, חולם על הפרות השמנות, הפרות הרזות. ויוסף אומר, הולך להיות פה 7 שנים של סובה, 7 שנים של רעב. ושימו לב להמשך. ויאמר יוסף אל פרעה, חלום פרעה אחד הוא. את אשר האלוקים עושה, יגיד לפרעה. כלומר, החלום הוא חלום, שוב, הוא מזכיר, שם שמיים שגור על פיו, זוכרים? זה לא השתנה, לא בשנים בכלא, לא בגלל האשת פוטיפר הזאת, לא עם כל מה שהוא עבר. הוא עבר, עברו עליו הרבה דברים, כולם קשים, ככה זה נראה. לא מאבד את התכונה הזאת. ואז קורה דבר מדהים, הוא אומר שוב לפרעה, הוא הדבר אשר דיברתי על פרעה, אשר האלוקים עושה, הראה את פרעה, ואז יוסף גם משפיע, הוא לא רק מושפע, הוא לא רק לא מושפע, כן? חסין מהשפעה מצרית גרועה. הוא גם משפיע לטובה, על מי לא פחות ולא יותר, על פרעה בעצמו. שימו לב מה יוצא מהפה של פרעה, אחרי השיח הזה עם יוסף. זה לא יומן שזה פרעה מלך מצרים, תראו איך הוא מדבר, כי הוא פגש איש מצליח, שמחובר למקור ההצלחה. אז פרעה בעצמו, תראו מה יוצא לו מהפה. ויתב הדבר בעיני פרעה ובעיני כל עבדיו, יוסף מציע להם מנגנון של שימור, של איסוף תבואה, אחסון, באסמים, במחסנים, ואחרי כמה שנים, כשיהיה רעב, אז נוכל להשתמש בתבואה הזו. יוסף בונה להם איזה מנגנון כזה, ויתב הדבר בעיני פרעה ובעיני עבדיו. וואלה, גאון, היהודי הזה, המוח היהודי ממציא פטנטים למצרים, נלך על זה, בשנים של הסוף ובשנים של הרעב. אבל אז שוב, תראו מה פרעה אומר. ויאמר פרעה אל עבדיו, הנמצא כזה איש אשר רוח אלוהים בו? מי ינהל לנו את הדבר הזה? איפה נמצא כזה אדם? ויאמר פרעה אל יוסף, אחרי יודיע אלוהים אותך את כל זאת, אין נבון וחכם כמוך. הוא אומר, אתה זה שתנהל את המערכת. שוב, הוא מזכיר פה פעמיים שם שמיים. הוא מצליח להשפיע יוסף, וזה באמת דבר גדול. ואז הוא נהיה באמת סוג של משנה למלך מאוד בכיר. פה מתחיל תהליך התיקון. השבוע אנחנו עם פרשת מקץ. שבוע הבא ועוד שבועיים הכל ייפטר. יהיה לנו קרשנדו, סגירת מעגל. בעזרת השם נגיע, נדבר על זה. אבל כאן פה מתחיל התיקון בעוד שני משפטים חשובים. עד עכשיו המשפטים היו על יוסף ועל הנפילה שלו. עכשיו צריך להתחיל לתקן את האחים. הרי אם הם לא יתקנו את עצמם, לא נוכל לפתור את זה. האחים יורדים למצרים. כן, יש פה במאי לעלילה הזאת. יוסף הוא כבר בכיר במאי, הוא משנה למלך. יש רעב בארץ, יעקב שולח אותם למצרים. הוא פוגש אותם ומסרב לעזור להם. הוא מזהה אותם. הם לא מזהים אותו, כי הוא השתנה. הוא מזהה אותם וזוכר הכל. הוא מתחיל להעביר אותם תהליך של תיקון. משפט ראשון, משנה עלילה מהפה של האחים, הוא המשפט המדהים הבא, משפט של תשובה, של חרטה, של תיקון עצמי. אבל אשמים אנחנו. אומרים האחים, אם קורה לנו דבר כל כך נורא, רעב ושליט מצרים הזה שלא מסכים לבקשות שלנו, אולי עשינו משהו לא בסדר. ופה הם מתחילים להרהר ולעשות חשבון נפש. הפסוק המלא אומר כך, ויאמרו איש אל אחיו, אבל אשמים אנחנו, על אחינו, אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו, על כן באה אלינו הצרה הזאת. ואז יוסף אומר להם, תביאו לפה גם את בנימין, האח הנוסף. הם צריכים ללכת ליעקב, לבקש את הקטן הזה, את בנימין, הבן הנוסף של רחל, יוסף ובנימין, הם בני רחל. יעקב מסרב לשלוח אותו, ואז מתחיל תיקון עוד יותר גדול. אחרי שהם הבינו שהם עשו משהו לא בסדר ונזכרים שהם מכרו אותו. יהודה אומר ליעקב, אנוכי הערבנו, מידי תבקשנו. ערבות הדדית, אתם רואים את השורש, עין רייש בית, אנוכי הערבנו. תן לי את בנימין, אני אחראי כלפיו. אם קודם הייתה הפקרה, עכשיו יש אחריות. אם קודם הייתה זרות, עכשיו יש סולידריות. אם קודם הייתה שנאה, עכשיו יש אחווה, את אחי אנוכי מבקש. זאת תחילתו של התיקון, אלה הניצנים הראשונים, שבהם האחים בעצם מתחילים להתגבש מחדש. את האח הקטן הזה, בנימין של יוסף, האח האהוב, הם אומרים ליעקב, עלינו. אחרי שהם זרקו אח אחד לבור, את האח השני מחבקים ואומרים, אנחנו ניקח עליו אחריות. יוסף מתחיל להניע פה תהליך של תיקון. חמשת המשפטים שאנחנו יכולים לאמץ גם על חיינו, שדיברנו עליהם פה. את אחי אנוכי מבקש, בקשה לאחווה. ואיש מצליח, מה זה באמת הצלחה? מדוע פניכם רעים היום? להיות רגיש של הזולת, לשים לב. אבל אשמים אנחנו, האחים מתחילים לתקן. אנוכי הערבנו, מידי תבקשנו, ערבות הדדית וסולידריות. המשך יבוא, כי אנחנו מסיימים בשיא המתח, בשבוע הבא, אבל יש שבת באמצע, להתעמק עוד, לקרוא את הפרשה הזאת, ולעשות עוד דברים בשבת. אז תודה רבה, ושבת שלום, להתראות.